אתם עם SBS בעברית. שלום לכם, כאן איזימן מישראל. שוב אני מבקש להחזיר אתכם לאחור אל אירועים, חלקם זכורים יותר, חלקם אולי פחות, אבל כולם התרחשו השבוע לפני. כמו תמיד אני בוחר אירועים מהמאה ה-20 שהותירו קולות, או את קולותיהם של האנשים שעשו את ההיסטוריה, או את הקולות מתוך יומני החדשות השונים שדיווחו עליהם. נצא לדרך מנובמבר 2025 לאחור. אני פותח בשבוע הזה בשנת 1920, כלומר 105 שנים לאחור, בארצות הברית החלה לשדר תחנת רדיו ראשונה. זו הייתה תחנת הרדיו KDKA מפיטסבורג, והיא העבירה בשידור חי את התוצאות של הבחירות לנשיאות, כאמור, בארצות הברית.
At the present time, Harding has collected more than 16 million votes against some 9 million for the Democrats. We'll give you the state vote in just a moment. But first, we'd like to ask you to let us know if this broadcast is reaching you. Please drop us a card, address station KDKA, Westinghouse, East Pittsburgh, Pennsylvania.
אז זה מעט מהשידור הראשון. מיותר לציין, התוצאות של הבחירות הגיעו דרך הדואר שהם התקבלו בטלפרינטר, אבל הן הועברו בריצה לאולפן של תחנת השידור, והשידור הזה ששמענו קטע קצר מאוד ממנו, הוא הראשון במתכונת של רדיו שאנחנו מכירים גם היום, 105 שנים אחרי. עכשיו על 9 בנובמבר 1938, ליל הבדולח, או כפי שהוא כונה בארצות הברית, ליל הזגוגיות הנשברות. כמובן, זה היה הרבה יותר מחלונות ומנברשות שנשברו לרסיסים, ונזכיר, שר התעמולה הגרמני יוזף גבלס ביקש את אישורו של היטלר וקיבל להתחיל להקות ביהודי גרמניה. בפעולה מכוונת ומתוזמנת היטב הובערו כמעט כל בתי הכנסת בגרמניה. נרסו בתי קברות יהודיים רבים ונשרפו או נבזזו אלפי חנויות ובתי עסק של יהודים, בהם 29 בתי קולבו. יותר מ-30,000 יהודים נעצרו ונשלחו למחנות ריכוז, ובליל הפרעות עצמו נרצחו כ-400 יהודים. כמובן, התמונה הזכורה, זו שנתנה ללילה הנורא הזה את שמו, היא הזגוגיות המתנפצות בבתי הכנסת היהודיים. תחנות רדיו בעולם סיפרו על האירוע, למרבה הצער לא נותרו הקלטות ממהדורות החדשות ומדיווחי הכתבים, אבל נותר יומן קולנוע אמריקני שבו הגיבו מנהיגים, בהם גם נשיא אמריקני אחד בעבר, הובר, וגם פוליטיקאים אחרים על האירוע. הנה קטע מיומן הקולנוע הזה של Fox Movieton News, כך זה נקרא. הקריין הוא שדרן החדשות לואל תומאס, והוא מצטט את דברי הנשיא רוזוולט, ומביא את קולותיהם של מנהיגים שגינו את פרץ האנטישמיות.
President Roosevelt, in a statement without precedent, speaks out against the persecution of minorities in Germany. He says he could scarcely believe such things could occur. Acting on presidential instruction, Secretary of State Cordell Hull, it is indicated that he will not return to Germany soon. American public opinion is aroused, opinion as expressed by an ex-president and two former candidates for the presidency. The only living ex-president stresses the official attitude that Nazi violence is both anti-Semitic and anti-Christian.
Americans are and should be indignant at the terrible outbreak of Jewish persecution in Germany and the attacks upon the Christian faith. This represents an attack of brutal intolerance which has no parallel in modern history, except possibly the destruction of religious worship in Russia by the Bolsheviks. This rise of intolerance in Germany today, the suffering being inflicted on an innocent and helpless people, grieve every decent American. It raises our every sense of indignation and our every resentment.
Democratic presidential candidate in 1928 denounces the crushing of a defenseless people.
Those of us that believe in democracy and love liberty find it difficult to remain silent at the events in Germany, for not only are the Jews proscribed, but the Catholics are attacked, and all men and women, including Protestants, who seek to think for themselves, who seek to find happiness in living their own lives.
קולותיהם של פוליטיקאים, חלקם פעילים, חלקם כבר גמלאים, אז בנובמבר 1938, הכל בעקבות התמונות הקשות של ליל הבדולח בגרמניה. גילויי אהדה, אבל למרבה הצער, דיבורים בלבד, וגם גילויי אהדה מעטים מאוד. מכאן אני עובר אל השבוע הזה בשנת 1962, השבוע שבו הובאה למנוחת עולמים אלינור רוזוולט, הגברת הראשונה של ארצות הברית, אלמנתו של הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט, היחיד שנבחר לארבע תקופות כהונה. ומה לא אמרו עליה על האישה הזאת? מלבד הצניעות והקסם האישי, היא הייתה ככל הנראה הגברת הראשונה האהובה ביותר בקרב הציבור האמריקני. היא גם הייתה הפעילה ביותר מבין רעיותיהם של נשיאי ארצות הברית, בעיקר בנושא זכויות האדם, בהמשך לפעילותו של בעלה, ולאחר מותה דבק בה כינוי הגברת הראשונה של העולם, כינוי שהעניק לה הנשיא הארי טרומן, ורבים כמובן אימצו בחום. הנה קטע מיומן טלוויזיה על מסע הלוויה שלה השבוע לפני 63 שנים.
The little parish church of St. James for the second time centers the grief of a world on Hyde Park, New York. To Mrs. Franklin Roosevelt's funeral come President and Mrs. Kennedy to pay homage to the greatest of all first ladies. A cathedral would not have held a portion of those who would mourn her. But like her husband, Eleanor Roosevelt wished to be buried from the family place of worship. Former President and Mrs. Truman arrived from Independence, Missouri. Former President Eisenhower also attends. Adlai Stevenson was the only friend outside the family to see Mrs. Roosevelt in her last illness. Vice President Lyndon Johnson and Mrs. Johnson. Chief Justice of the Supreme Court, Earl Warren. Averill Harriman was an old friend of White House days. Besides the great figures, people from the humbler walks of life also come to the final rites for a beloved friend. To the quiet grave in the cypress-walled rose garden, the cortege bears the oak coffin, covered with pine boughs from Mrs. Roosevelt's Valkill cottage. Though the morning rains have passed, the skies are somber, in contrast to the brilliant spring day when President Roosevelt was laid to rest here.
מסע הלוויה של אלינור רוזוולט, השבוע בשנת 1962, היא הלכה לעולמה בת 78, 17 שנים לאחר מותו של בעלה. ובהקשר של שידורי רדיו ראשונים, אחד מהם הזכרתי בתחילת המהדורה הזאת, ואחד אחר אזכיר בשבוע הבא, אז השבוע לפני 58 שנים נפתחה בבריטניה תחנת הרדיו המקומית הראשונה. זו הייתה עדיין תחנה של ה-BBC, של הרשת הארצית, ולא תחנה פרטית, אבל זאת הייתה אבן דרך בתולדות השידור. כי עד אז שידרה רשת השידור הנודעת, שפתחה את שידוריה ב-1922, רק שידורים ארציים. וברור היה שיש מקום לשידור מקומי, שיפנה לקהל באזור גיאוגרפי מסוים. הפוטנציאל הכלכלי כבר היה ברור, כמובן, בזכות נתח הפרסום המקומי שלא מומש עד אז. אז התחנה הראשונה הייתה רדיו לסטר, ואלה הקולות הראשונים של 8 בנובמבר 1967.
This is BBC Radio Leicester. Good afternoon from Radio Leicester, broadcasting on 95.05 VHF. Here is the Postmaster General, the Right Honourable Edward Short.
This is the first hometown radio station in Britain. It opens a new and, I think, exciting chapter in the story of British radio.
This is BBC Radio Leicester. The scene at 6.
Radio Leicester News, this is Paul John.
A 95.1 stereo VHF, it's Radio Leicester's Crosstalk.
Keeping the city and county on the move, it's Radio Leicester's Travel News.
רדיו לסטר, תחנת הרדיו המשדרת כבר 58 שנים באזור לסטר שייר ורוטלנד, חדשות, אקטואליה, מוזיקה ובידור. בבי-בי-סי, תחנת האם, גאים עד היום בהישגים הרבים של התחנה, ובצליל שיצרה במרוצת השנים, אנחנו שמענו מעט רק מיום השידורים הראשון. ובשבוע הבא, על השידור הראשון של הבי-בי-סי, בשבוע הבא, בשנת 1922. ועכשיו על 10 בנובמבר 1969, בארצות הברית, בטלוויזיה הוקרן הפרק הראשון של רחוב סומסום.
Hey, you hear that singing? Come here. That's Ernie. Ernie lives down in the basement. And he lives there with his friend Bert. You know what? Whenever you hear Ernie singing, you can bet he's taking a bath.
La Pani, ya la la boy. You must give him a word, and get up a guy in a seven.
רחוב סומסום, הרעיון לסדרה נולד כבר בשנת 1966, אבל הוא יצא אל הפועל רק בנובמבר 69. ומיד זו הייתה הצלחה, שנקשרו לה אלמו, קרובי, אוגי פלצת, אריק אובנץ, ועוד דמויות אחרות, כולן שייכות לרחוב אחד, רחוב סומסום. הכוונות היו בעיקרן חינוכיות מתוך הנחה, כך אמרו אז, שמושכים את תשומת ליבם של הילדים באמצעות סיפורים, שירים ובובות, אפשר גם ללמד אותם. בין היתר להכיר אוכלוסיות ממוצא אתני שונה, וכך לצמצם פערים, כאשר הכל קורה בשכונה אחת, שבה חיים ביחד, מסייעים זה לזה, ונתקלים בסיטואציות שדורשות שיתוף פעולה והבנה. ובינתיים, כמובן, אפשר להתבדר, להשתעשע, לשיר ולצחוק.
You like Sesame Street, huh?
Well, look who she good met. Girl. She met Bert.
Yeah, met me.
And she met Ernie.
Oh, yeah.
And she met Big Bird.
Yeah.
Kermit the Frog.
And sure. Mr. Hooper.
Mr. Hooper. He met Mr. Hooper.
Bob. Did you meet Oscar?
Oscar in a trash can. Yeah. Remember him coming up? Yeah, Bob. You met Bob. And you saw the movie about the cows. Right? And what do cows give?
Milk.
Terrific. Good.
בהחלט נוסחת קסם לילדים בגיל הרך, וגם הורים הודו שנהנו לצפות עם הילדים בתוכניות. נוסחת קסם זו הביאה להצלחה הגדולה ולהפקות מקומיות לפחות ב-22 מדינות בעולם, גם אצלנו בישראל. התוכנית הייתה יציר מוחה של ג'ואן גנץ קוני, מפיקה בעבר בטלוויזיה הציבורית בארצות הברית, כשבראשה היה יעד אחד חשוב, לאפשר לילדים בני 5, שמשפחותיהם מעוטות יכולת, להתכונן לבית הספר ולהכיר את השפה ואת החברה האמריקנית. רחוב סומסום, השבוע בשנת 1969, הפרק הראשון. מכאן אני עובר אל השבוע בשנת 1989, והאירוע הגדול חומת ברלין, הסמל הכי מוחשי למלחמה הקרה ולהפרדה בין שני הגושים, מזרח ומערב, נפלה אחרי 28 שנים. האירוע נחשב לאחד הגדולים והמשמעותיים במאה ה-20, וזכה לסיקור נרחב. כך זה נשמע בשידורי ה-BBC.
So an extraordinary night of euphoria in Berlin within hours of East Germany's decision to let its people go by opening the border to the west, the city erupted in a frenzy of celebration. East German border guards watched as jubilant crowds danced on the infamous Berlin Wall that's divided Europe for a generation. All night, thousands of Berliners from both east and west streamed through the crossing points, and throughout the night our correspondents have been out with them. Our first report from East Berlin comes from Brian Hanrahan.
It was to Bornholmer Strasse in the north of the city that most Berliners hurried to check what was happening. It was here in the past that East Germans with permission to travel were filtered in and out of the country. But tonight, there were no filters, no checks. At midnight, the border was thrown open and the crowd surged through the open gates. The border guards withdrew and watched. Their amazement matched by the mounting excitement of a people suddenly free to do what they wanted.
This is the middle of the checkpoint. The police are making no attempt to stop people. The gates have been thrown open and thousands of people are pouring over to take a look at a west. In some cases, their first look, and the elation is enormous.
איש לא ציפה לכך, וזה קרה, שערי החומה נפתחו, ובהמשך החומה עצמה נפלה. אחד האירועים הדרמטיים בלי ספק, ואולי הנראה והנגלה לעין יותר מכל סימן אחר, שהוכיח שתמה, סוף סוף, המלחמה הקרה. ובעולם לא דיברו עוד על שני גושים של מערב ומזרח, ולא עוד ברלין ומזרח ברלין, לא עוד עיר חצויה, ולא עוד, כעבור זמן קצר, גם גרמניה המערבית וגרמניה המזרחית. מכאן לכמה אירועים בקצרה בתולדות הציונות וארץ ישראל, השבוע בשנת 1957, קרן קיימת משלימה את מפעל החולה, אחרי 6 שנים מאומצות של עבודה. רבבות דונם של קרקע שהיו חלק מהביצה הגדולה, הוכשרו לעיבוד חקלאי.
מתוך ראשות הגומה הירוקות המחסות את מי ביצת החולה, נזדקרו לעינינו מבנים של עץ, שריטים וסחחות, וזרועות מנופים ומחתרים, כולם אורחים חדשים בביצה. דרך של חצת מוליכה אל המבנים מכביש ראש פינה מסולה, דרך שאפילו הייתה כאן לפני 3 חודשים, קודם שהתחילה הקרן הקיימת לישראל בביצוע שלב ב' של מפעל החולה.
1967, השבוע לפני 58 שנים, תנועה חדשה בישראל, התנועה למען ארץ ישראל השלמה. התנועה דגלה בהחזקת השטחים שישראל שחררה לפי תפיסתה במלחמת ששת הימים, וביקשה להיות שדולה מדינית למען המטרה. יוזמי התנועה ומקימיה, שפרסמו גילויי דעת בעיתונים הגדולים בארץ, היו רובם אנשי תנועת העבודה. זהו, עד כאן יומן החדשות של השבוע הזה לפני שנים. כאן איזימן, אני אהיה כאן שוב בעוד שבוע עם עוד מנה של חדשות שהתיישנו כמובן מאז החדשות שעשו את הכותרות הגדולות בשבוע הבא, לפני שנים. שבוע טוב.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.